אז שוב שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והיום שיחות איתי וגם עם אסתי סגל, לא נכון יותר להגיד במקרה הזה עם אסתי סגל ואיתי ועם אורחת נוספת, שאסתי הציעה, יעל שומרוני. אז קודם כל שלום, אסתי, מה שלומך?
שלום, שלום, אנחנו כל הזמן בארצות הברית, אה?
לא בהכרח, קבעתי שיחה עם מישהו שנמצא דווקא באיטליה, זה עוד לא התבצע, ודיברתי, אני מדבר הרבה עם יאיר על מוסקבה, נרנבות על רוסיה וגם על הולנד דיברנו, ויש לי גם, היו גם שיחות על גרמניה. כן, אבל אנחנו חוזרים בארצות הברית. את יודעת, אנחנו מחוז בארצות הברית, תמיד דיברו על המדינה ה-51, בסיפורים. זה הכי קרוב אלינו, ואנחנו הכי קרובים אליהם, נרצה או לא. אז זהו, אז את הצעת שנשוחח עם יעל שומרוני, שהיא חברה שלך, שגרה בארצות הברית הרבה שנים, עם משפחתה. בואי, קחי את המקל, ספרי לי
כאילו למה, איפה למה הצעת את ההצעה הזו?
למה הצעת את ההצעה שיצאה, כן. אנחנו מקליטים את הפתיח הזה, אחרי שכבר קיימנו את השיחה, והייתה שיחה ממש מעניינת, אבל בשביל שנשמור על הסקרנות, בואי, בלי להסגיר בדיוק מה היה בשיחה, בואי תתני לנו את הרקע.
למה להסגיר אם אפשר לספר?
אין בעיה.
מה שקורה הוא שיעל, חברתי שאתם תכף תשמעו אותה, חיה בסנט לואיס מיזורי, שזאת מדינה שהרבה פעמים שאני אומרת בישראל סנט לואיס מיזורי, אנשים לא יודעים על מה מדובר בכלל ומה מומי, והיא שונה ממקומות אחרים שכולנו מכירים, כי זה שייך ל... מידווסט, וכאילו אמצע הטראמפלנד, ואז החוויות, מה שרואים משם, ממש ממש לא מה שאנחנו רגילים לראות ממקומות אחרים. עכשיו אני מנהלת עם יעל שיחות פעם בשבוע, שבועיים וכזה, בתקופה האחרונה זה הרבה מאוד על מה יהיה עם הדמוקרטים, והזווית ראייה
דמוקרטים
שלה...
דמוקרטים בארצות הברית, אני רק אדגיש.
ברור, אנחנו מנהלים שיחות על ארצות הברית.
כן.
מנהלות, למה מנהלים? מנהלות. בזווית הראייה שלה, והדרך, כיוון שהיא חווה את המקום, כבר 30 שנה הם יושבים שם, הדרך שהיא רואה את זה, היא דרך אחרת לגמרי מרוב הישראלים שאני מכירה, שגם לא חיים שם כל כך הרבה שנים, וגם לא נמצאים, בדרך כלל אין הרבה ישראלים באזורים האלה, וגם הדרך שהיא מנתחת את הדברים, ולכן חשבתי שזה יכול להיות מעניין לשמוע את הדברים מתוך מישהו שהוא לא עיתונאי, הוא לא פרופסור, הוא לא שום דבר מעבר לזה שהוא חי במקום, שייך למקום, היא חלק מהעניין גם מהבחינה הזאת שהיא מאוד מקורבת לצד הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, אבל היא גם לקחה חלק במאבקים של Black Life Matters.
כן.
שזה באמת לדעתי להיות סוג של מישהו שהוא באמת לא קל. ושווה לשמוע את זה מהצד של אנשים שחיים שם.
בהחלט, בכלל נגיד שאנחנו לא סתם מדברים עם אנשים שאו חיים בחוף המזרחי ובעיקר באזור חיוג ניו יורק או קצת בסביבה של ניו יורק, בכל מקרה באזורי החוף ובמדינות כחולות. כשהתחלנו, כשדיברנו על על השיחה הזאת, אז אמרנו שחלק גדול מהמשוחחים איתנו חווים את האמריקה דרך חיים במדינות ליברליות. States, כן? מדינות בארצות הברית שהן כחולות, שהן ליברליות, שהן דמוקרטיות, כאשר רוב ארצות הברית, או לפחות מחצית מארצות הברית, זה מדינות אדומות, שהן טרמפיסטיות במידה רבה, ולאו דווקא בערים עצמם, גם זה דיון אחר. מסתבר שהערים, וזה כבר למדתי בשיחות קודמות, הערים המרכזיות באזורי הבחירה הטרמפיסטים, הן הרבה יותר כחולות מהקאנטריסייד, ממה שמסביב. וזה מעניין כי באמת אין הרבה ישראלים, ישראלים מתרכזים בחופים, זאת אומרת, בעיקר בחוף המזרחי ובקליפורניה, יש קצת בטקסס, אבל בגדול קשה למצוא ישראלים.
אני רוצה להגיד לך...
מה שנקרא in the middle of the country, the hard of the
country. אני רוצה להגיד לך שהחוויה שלי להגיע לסנט לואיס בפעם הראשונה, שוב, שבאמצע הטראמפלנד, אבל אז עוד לא ידעת, לא היה עוד טראמפ, אז היה אובמה, היה הנשיא, הייתה מאוד מרשימה מבחינת הליברליות והתרבותיות של העיר, שהזכירה לי גם קצת את בוסטון מבחינה מסוימת, יש משהו הרי מאוד תרבותי בבוסטון, כל המוסדות תרבות שלה.
העיר הכי אירופית בארצות הברית זה בוסטון.
כן, אז יש שם גם, יש שם שאריות מהשלטון הצרפתי, כי היה שם זה האזור שהיה השלטון הצרפתי.
כן, בדרום.
כן. היה מאוד מרשים, גם מבחינה תרבותית, וגם זה היה באמת באמת מאוד יפה שם, הנושא של הדיור הציבורי, שהוא מדהים שם, וכו' וכו', מוזיאונים ובחירה של הציבור. ואז הסתבר שבאמת סנט לואיס היא עיר דמוקרטית עם מסורת של שנים של הדמוקרטים, זאת אומרת ליברלית דמוקרטית כחולה מה שנקרא, שגם בתקופה של העבדים היא הייתה מקום שדרכו הם ברחו לקנדה, זאת אומרת שם היה הרבה סיוע להם לברוח לקנדה, לצפון, לשיקגו וכו' וכו'. אבל זה, אז לא ידעתי כשבאתי בפעם הראשונה, זה לא דוגמה למיזורי. אז כן. זהו, אז היא חיה שם.
כן, יש הבדל דרמטי בין הערים בדרום לבין ה-States, לבין המדינות, לבין כל מה לבין מה שקורה שם מחוץ לערים, מחוץ למרכזי הערים.
אגב, טובי, יש שם עוד משהו שאתה רואה שם, כשאתה נמצא בחוף המערבי או בחוף המזרחי, אתה פחות רואה את הקריסה של התשתיות. הכבישים הם לא נוראים כל כך, וזה כשאתה נוסע במיזורי, על ההיסטור ולהקטוע צולעת. זה באמת, ממש אתה רואה שם, יש אזורים שאתה כאילו לא מאמין שזה, כאילו,
כשאומרים באמת. אמריקה נרכבת ומחלידה, זה הסיפור. אגב, לא בטוח שסנט לואיס זה המקום הכי בולט לדברים האלה, כי יש פנסילבניה ויש מה שנקרא ברצועת החלודה.
לא סנט לואיס, מיזורי, סנט לואיס כשלעצמה כן. היא נראית אחלה. באמת, כאילו לא... אבל כן, אתה רואה את זה שם, ואז אתה מבין באמת שביידן מדבר על תוכנית התשתיות הגדולה, אז ברור למה, כי באמת זה כבר לא יכול לשרוד. אגב, שמעתי הבוקר שמסתבר שהכלכלה האמריקאית בשנה שלו עכשיו, ימריאה לשחקים שלא היו 40 שנה.
כן, כן, זה באמת, זה גם דיון אחר לגמרי.
זה בגלל התוכנית התשתיות הגדולה והוספת מקומות עבודה.
נכון, נכון. בכלל, ברגע שהממשל הוא פרו האזרחים, ומנסה לייצר יותר מקומות עבודה, ולא רק מפריח סיסמאות ריקות, כמו אנחנו נחזור לכרות נחושת או ברזל באזור מישיגן, אוהיו ופנסילבניה, מה שכמובן לא יקרה כבר, אז זה בא לידי ביטוי בתוצאות הכלכליות. אוקיי, אני חושב שהכיוון של השיחה, נגיד זה כבר, הכיוון של השיחה הוא מאוד מאוד שמאלני, כדעת רוב המשתתפות והמשתתף בשיחה הזאת, אבל הוא מעניין מהבחינה של להסתכל על הדברים כמו שאנחנו רואים אותם מכאן מרחוק, וכמו שיעל רואה אותם וחובה אותם מבפנים. זאת אומרת, גם ברמה האמריקאית, אבל גם ברמה של היהודים האמריקאים, וגם ברמה של הישראלים, כמו שהם מתקשרים ליהדות בארצות הברית ולמפלגה הדמוקרטית, ולארגונים היהודים, שזה גם סיפור מאוד מאוד סבוך. אז מה נגיד? נגיד שנשמע את Silent Regression בקטע הפתיחה, נזכיר לכם את הג'ימייל שלי, שזה polak.tuvi בג'ימייל, אתם כבר אמורים לדעת, ומיד אחרי הקטע המוזיקלי הקצר נעבור לשיחה עצמה. אז כמו שהצגתי וכמו שאמרתי בפתיחה, אסתי ואני הצגנו, אנחנו פה בשיחה משולשת, אני במיוט הפעם, אסתי הציעה שיחה עם מי שהיא חברתה מזה הרבה שנים, יעל שומרוני, ישראלית שגרה משפחתה בארצות הברית, ולאו דווקא במקומות המקובלים על ישראלים, בחוף המזרחי או בחוף המערבי, לא ניו יורק או וושינגטון ולא קליפורניה או סן פרנסיסקו, הם גרים בסנט לואיס, מיזורי, סוג של דרום, אבל יעל תסביר לנו שזה סוג מסוים של דרום, זה לא מיסיסיפי באלבמה, אבל זה עדיין לא ניו יורק וקליפורניה, אז קודם כל שלום לשתיכן, אסתי, יעל, נעים לי מאוד, ואני אתן לאסתי בעצם להציג את הנושאים של השיחה ואת יעל ואת הקשר שביניהן, אז כאן אני אזוז טיפה הצידה ויאללה, לדרך.
היי יעל.
היי.
מעניינים. קר אצלכם?
יהיה בסדר.
תגידי מה, קר? חורף? קשה?
חורף נוראי, מינוסים נוראים, דיכאון.
את זה לא סיפרת לי כשהזמנת אותי לפני, מה זה היה, ב-2012, לבוא אליכם לנוח אחרי המאבקים, כי אני הייתי בדיוק, זה היה אחרי קיץ 2011, ואחר כך כל השנה אחרי זה היה במאבק נגד חוק המסתננים, ואת אמרת לי, בואי לנוח אצלנו, ואמרתי, מה לנוח אצלכם בארץ הקפיטליסטית הזאת, מה יש לי לעשות אצלכם, ועוד בדרום שם וזה, ואמרתם, לא, לא, תבואי, תבואי, תנוחי אצלנו, מה אכפת לך, שבי בחצר, תנוחי. ואז הגעתי ונדהמתי. זוכרת אז את, את הטיול שלקחתם אותי לשכונה, שכונת הצמודי קרקע המדהימה הזאת, שבנו אותה כדיור ציבורי. הוציאו את המסכנים מהפרויקט האיומים האלה, ונתנו להם לגור שם בבתים הצמודי קרקע, והשכונה משגשגת, ואנשים יצאו ממעגל העוני, ואני הייתי בהלם. זה הדרום? זה הקפיטליזם? איזה ליברליות? ואת זוכרת, ואז גם לקחתם אותי שם לאן זה היה? דיברו שם על היה לכם גם פליטים, ואיך מטפלים בהם יפה, ואיך המדינה הולכת לקראתם, ומשכנים אותם כאן, ועושים בשבילהם שם, ואני הייתי בשוק שזאת ארצות הברית, ועוד סנט לואיס, מיזורי? ואז אחרי זה באתי אליכם ב-2017. וגיליתי שאני באמצע הטראמפלנד, וכל מה שחשבתי, וגם הפכתי למטיפה כמעט אוונגליסטית בעד ארצות הברית, ובעד הליברליות שלהם, אמרו לי, תרגיעי, זה קפיטליזם, אמרתי, לא, לא, אתם לא יודעים על מה מדובר, ואז הגעתי והבנתי על מה מדובר, וזה גיליתי שאנחנו באמצע הטראמפלנד, ואז פתאום סנט לואיס מתחילה להוביל במדינות, במיזורי, מובילה במדינות שלא מאפשרות הפלה, ובסנט לואיס סוגרים את המרפאה של הפלות. תגידי, יעל, מה הקטע ומה זה הסיפור הזה בכלל של מניעת הצבעה לשחורים? מה, מוכנה לדבר על הדבר הזה קצת להסביר איפה אנחנו נמצאים עכשיו ומה הקטע?
כן. אבל יש לי גם כמה תיקונים, כי באמת סנט לואיס זה לא בדרום, סנט לואיס זה באמצע, וזה באמצע מה שנקרא הבייבל בלט. זה עדיין מאוד שמרן, ומאוד, אזור מאוד שמרן ומאוד גזעני, דבר שאני מוכרחה להודות, הרבה שנים לא שמתי לב אליו, אבל גם בתקופת מלחמת האזרחים, הם בעצם היו פחות או יותר, אני רוצה לקרוא לזה ניטרלים, אבל הדברים פה לא היו מובהקים, והיה פה גם עניין שלם של עזרה לשחרור עבדים. אז יש מין משהו אמצעי כזה בסנטרוס.
הרכבות המפורסמות?
לא, אבל הם ברחו דרך.
אח שלי, שהוא היסטוריון חובב, אבל הוא מדריך טיולים, הוא סיפר באחת הפינות על the freedom train או משהו כזה שהיו הם מבריחים, בעיקר הייתה איזו אישה שניהלה את הקמפיין הזה, אני לא זוכר את השמות כרגע.
זה מרתק.
כן.
אבל אתה יודע, אני מוכרחה להגיד שאני הגעתי לפה ברורה, וכמובן שלא ידעתי את זה, כי קודם כל באמת בארץ לא לומדים היסטוריה אמריקאית ככה בצורה רצינית, בטח לא על העבדות. ומלמדים את זה כן מהנקודת מבט של הלבנים, אני מקווה שעכשיו אולי זה טיפה משתנה, אין לי מושג מה קורה שם, אבל אני מוכרחה להגיד לזכותנו יאמר שגם האמריקאים גדלו עם בורות מוחלטת לגבי
גם הם לא שולטים בחומר. אבל רגע, אבל יעל, בואי, אם אנחנו כבר מדברים על העבדות והשחורים שעברו דרך מיזורי צפונה לקנדה לשחרור וזה, מה הסיפור? בבקשה, תסבירי סוף סוף מה הסיפור עם חוק ההצבעה הזה שלא מאפשר לשחורים להצביע, או מי סובל, מה, תברי על זה.
הדיכוי הצבעה זה דבר שמתנהל כבר הרבה מאוד שנים, וזה מתנהל ככה בצורה מאוד מזורזת ב-20 שנה האחרונות. הדמוקרטים אולי שמו לב, אבל היה להם נוח לא לשים לב. והדמוקרטים, תראי, אולי גם הדמוקרטים מתארים את עצמם ככאלה שבסופו של דבר רק רוצים ללכת לשתות קפה וליהנות מהחיים, והרפובליקנים באמת נורא, הם משקיעים המון במה שהם רוצים, באידיאולוגיה שלהם, וגם בלזכות, לא משנה איך. ויש פה את הסיפור של הג'רימנדרינג, שגם דמוקרטים השתמשו בו בעבר, אבל מעולם לא בכמויות ובעוצמה.
את מדברת על חלוקה מחדש של השטח כדי לגרום לכך שיהיה קשה להצביע לדמוקרטיה.
לא רק שיהיה קשה להצביע, אלא למשל עכשיו כל 10 שנים עושים פה את משנים את האזורים. אז אצלנו כרגע בסנט לואיס, שדרך אגב אני רוצה להעיר גם בקשר לזה, סנט לואיס היא מאוד כחולה.
זהו, הערים בדרום הרבה יותר כחולות, כמעט כל הערים, כולל אטלנטה אפילו בג'ורג'יה, הרבה יותר כחולות מהקאנטרי סייד, זאת אומרת כל מה שהולך מחוץ לערים.
אבל זה בכל מקום, הקטע העירוני הוא תמיד יותר מתקדם מאשר הרורל, כאילו...
כן, אבל את יודעת, אסתי, החלוקה, תמיד שרואים את הצבעת האלקטורים בימי הבחירות, אז רואים את ה... סביב החופים זה תמיד כחול, וככל שמתקרבים להארד אוף דה קאנטרי זה נהיה יותר ויותר אדום. אז אתה לא יודע להגיד שסנט לואיס או קנזס סיטי או אטלנטה או כל מיני מקומות כאלה, ספציפית כעיר, כמחוז בחירה, הם כחולים, אבל כל מה שמסביב אדום. הכל אדום, הכל נראה אדום, ובסוף הרי זה אלקטורים, אז the winner takes all.
בדיוק. ופה זה ממש שחור לבן, או אולי אני צריכה להגיד כחול אדום.
כן.
אבל באמת סנט לואיס, קנזס סיטי וקולומביה מיזורי, ששם יש אוניברסיטה ענקית, הן מאוד, הן כחולות במובהק. אחוז ההצבעה שם לדמוקרטים הוא 70% ומעלה, ואז יש את מיזורי, שזה פשוט בלתי נתפס. עכשיו, כשאת חיה, זה כמו שאת אמרת שביקרת פה, זה אזור מאוד ליברלי, את יכולה לא לשים לב אפילו שאת נמצאת במיזורי. אבל בסופו של דבר, החוקים של מיזורי עכשיו אוכפים אותם הרבה יותר. ומה שהתחלתי להגיד, כרגע אצלנו עושים, אני לא צריך להגיד את זה אפילו בעברית, את יודעת, הם משנים עוד פעם את הדיסטריקט. ורוב השחורים בסנט לואיס גרים בעיר, במה שנקרא סנט לואיס סיטי.
כן, היינו שם, היינו גם באזורים שלהם. את זוכרת, לא חשוב, תמשיכי, כן.
אנחנו גרים ממש פחות מ-10 דקות מדאונטאון, אבל אנחנו גרים בפרוור. נכון שזה באחד הפרוורים הכי קרובים לדאונטאון, אבל יש אצלנו מעט מאוד לבנים. שוב פעם, כשאני חוזרת לבורות שהייתה לי כשרק הגעתי לפה, אני שנים לא שמתי לב שאין פה שחורים, שזה פשוט מדהים. אבל כרגע יש לנו למשל סנטור, סנטורית, סליחה,
קורי בוש,
שמייצגת את הסיטי, ומה שהרפובליקנים החליטו עכשיו, זה שבסיטי, בדאונטאון סנט לואיס, בסיטי, אין מספיק אזרחים, אי לכך צריך להוסיף, לעשות ג'רימנדרינג, צריך להוסיף כמה אזורים מהפרוורים. ועכשיו הם מתווכחים איזה אזורים להוסיף.
רגע, אבל בואי נעזוב, אבל את נכנסת כאן לפרטים טכניים וכאלה. מה הסיפור עכשיו עם החקיקה שעוצרים אותה, קריסטין סינימה ומנוצ'ין? לא, איך קוראים לו? מנוצ'ין, נכון?
מנוצ'ין.
מה הסיפור שם? אני לא הבנתי. איזה חקיקה רוצים להעביר?
זה שני דברים שונים, אבל כשאת מדברת על דיכוי הצבעה, את צריכה להבין שברגע שמוסיפים שכונות לבנות לאזור שחור, השכונות הלבנות יחליטו בשביל האזור השחור בעצם מי הולך להיבחר בשבילם, ואז מי שנבחר לא באמת מייצג אותם. ככה, זה סוג מסוים של דיכוי הצבעה. מה שקורה עם מנצ'ין בסינמה, האמת, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני
רגע,
לא
מבינה... רגע, ויש כי... עוד משהו, ויש עוד משהו, יש גם את זה שהם סוגרים קלפיות, ואז בדיוק. הם לא יכולים להגיע. זה מה שהם בדיוק. עשו הרבה בבחירות האחרונות, ואז אינדיאנים לא יכלו להגיע, שחורים לא יכלו להגיע, כל מיני סטודנטים יכלו להצביע רק בבית שלהם, ולא באוניברסיטה, וכולי וכולי, כל מיני כאלה. זוכרת?
זה עדיין קורה. עכשיו, כשאת לאזור שחור מוסיפה שכונות לבנות, ובשכונות הלבנות האלה יש 20 נקודות שאת יכולה, בשכונה לבנה אחת, יש 20 נקודות שאת יכולה להצביע בה, וב-10 שכונות שחורות יש רק קלפי אחד, זה אומר ותזכרי, היום ההצבעה פה זה לא יום חופש. אז זה אומר שאת, ורוב האנשים לא יכולים לקחת יום חופש כדי ללכת להצביע, וכשאת גורמת למצב שבשכונה שחורה תצטרכי לעמוד 10 ו-12 שעות בתור כדי להצביע, ועכשיו יש לך מקומות, למשל הרפובליקאים מעבירים חוקים בג'ורג'יה, שאסור יהיה להגיש להם מים למשל. זה פשוט
הם ניסו לעשות את זה גם כבר בעבר, עכשיו הם חוזרים על זה, כן.
אז תשמעי, מה אני אגיד לך, אם אני לא הופיע לעבודה באותו יום, וזה אומר שיכול להיות שיפטרו אותי, אז סביר להניח שאני לא אצביע, כשאני יודעת שאני צריכה לעמוד שם 10 או 12 שעות. בגילי המופלג, אני גם לא מסוגלת לעמוד 10 שעות בלי מים כדי להצביע. זה דיכוי הצבעה. יש
ולא רק זה, גם ההצבעה עצמה מאוד מסורבלת, אם אני זוכר נכון. בעיקר בדיוק. כשמחברים את זה, את כל ההצבעה למושלים ולמחוזות ולאופישלס, ועם הניקוב, כל מיני שטויות כאלה שזה פשוט לא יאמן.
וזה גם בלתי נתפס על כמה דברים אתה צריך להצביע פה.
בדיוק, באותו יום.
ואיך מנסים להכניס לך בלי שתרגיש הצבעה הפוכה ממה שהתכוונת. עכשיו, זה דבר אחד. עכשיו, צעירים, הם מנסים למנוע ממיעוטים ומצעירים להצביע. עכשיו, צעירים, רובם נמצאים באוניברסיטאות. אז מה שזה אומר, שהם יצטרכו להצביע בדואר, absentee voting, ו-absentee voting הוא כל כך מסובך. קודם כל, ילד בן 22 לא כל כך יודע ברגע שפותחים את ההרשמה ל-absentee voting, הוא חייב להירשם, מפני ש... ייקח 3-4 פעמים עד שהוא בעצם יקבל את הדפסים, בכוונה.
הדמוקרטיה מספר אחד בעולם.
בדיוק. עכשיו, וצריך להתעקש על זה, קיבלתי את הדפסים, כל כך מסובך למלא אותם, והטעות הכי קטנה פוסלת את הטופס. עכשיו, יותר גרוע מזה, כדי שהטופס הזה ייחשב, צריכה להיות חתימה של נוטריון.
לא, זה גדול.
הבנתם?
תגידי רגע, אבל אני רוצה, אבל עכשיו הדמוקרטים בשלטון, איך הרפובליקנים יכולים להמשיך לעשות את הבלגן הזה?
קודם כל תראי,
כל המדינות
תראי, לדעתי.
זאת אומרת, הבעיה כאן הולכת להיות במדינות המתנדנדות. זה הסיפור.
בדיוק, ובזה הרפובליקנים מתרכזים. מדינות כחולות, אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה, מדינות אדומות, אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה, המדינות הסגולות. עכשיו, גם אצלנו למשל, תשמעי, זה עוד דבר שהדמוקרטים פשוט החליטו לא לשים לב לזה באיזשהו שלב, הרפובליקנים עושים את זה כבר שנים. סנט לואיס, מיזורי הייתה פעם סגולה.
תגידי, אני זוכרת את זה, אבל תגידי, אז לא, אחרי הבחירות האחרונות, כשהם ראו, כשביידן ראה, שהקולות שלו מגיעים מהשחורים ומהצעירים, לא, למה לא, הם לא הבינו את זה, שכדאי להם לדאוג, כי תכף יהיה נה הבחירות האמצע? כאילו, מה הסיפור?
זה, תשמעי, זאת חידה, פשוט שהיא בלתי נתפסת. הוא בזבז שנה שלמה, בסדר, הוא העביר, הוא עשה המון. וגם להציל את המדינה הזאת מהחורבן שטראמפ המיט עליה, המשרדי ממשלה פה לא תפקדו, המון אנשים...
קדנציה אחת לא תספיק, ובטח לא לבחור...
וכמה זה מוכר לנו?
שהוא כבר לא ממש איתנו בכל רגע מהיממה, זאת אומרת, הוא כבר...
לא, וכמה זה מוכר לנו, כי אצלנו אותו דבר, את יודעת, הגיעו לזה, גילו ששום דבר לא קרה במשך...
הלוואי שהמצב שלהם היה כמו שלנו, אסתי, הלוואי, תאמיני לי, ואת יודעת כמה, מה אני חושב על המצב שלנו. אני רק אעיר פה שאנחנו כבר רבע שעה מתעסקים בפרוצדורות של הצבעה, ואני חושב שפחות או יותר הבנו את העניין הזה. אני כן הייתי רוצה לקדם את הדיון ולדבר על המפלגה הדמוקרטית. כי המפלגה הדמוקרטית, ונדמה לי שאסתי הציגה את זה כאחת מהנקודות שכדאי לדבר עליהן, המפלגה הדמוקרטית, כמו שעכשיו הזכרתם, די רדומה. הרפובליקנים נלחמים על חייהם לשמור על ה-white majority ועל ה-white superiority וכל המילים הגבוהות האלה, והדמוקרטים אומרים, לא, זה היה טראמפ, היה תקלה וזה לא יחזור וזה, ומכל השיחות שאני מנהל, ממש לא הסיפור, ואם הם לא יתעוררו, כנראה שאמריקה לא הולכת למקום טוב.
אני חושבת שזה שייך, פה אנחנו מגיעים באמת לעניין של הפריבילגיה הלבנה, הצד השמרני יותר של הדמוקרטים, והאמת, אם אתה לבן ממעמד בינוני ומעלה, ואפילו פחות קצת, השנים של טראמפ לא שינו בשבילך הרבה. אולי זה שינה מבחינה מוסרית, אתה, או גם מבחינת הצבים, אנחנו היינו קמים כל בוקר, וכל בוקר זה היה, זה אי אפשר לתאר את זה בכלל, אתה ממש מרגיש שאתה משתגע.
אבל... נעים להגיד לך, אבל זה מה שקרה לרוב האנשים המבוססים פה בארץ, גם בתקופת נתניהו. אני כל פעם חוזר להשוואות הקטנות עליה, אבל זה די דומה.
זה נורא דומה, כן.
כן. אבל בסופו של דבר, לא הרבה השתנה בשביל הבן אדם הלבן הממוצע. הכל המשיך כרגיל. והצד השמרני של הדמוקרטים, הרבה מהחוקים או מהדברים של הרפובליקנים אכפת מהם, זה מאוד נוח להם. הם לא רוצים, הם גם מעדיפים לשלם קצת פחות מיסים. הרי אין פה, אסור לדבר פה בכלל על סוציאליזם, זה עוד דבר. ובסופו של דבר הם גם הם שמים שלט של Black Lives Matter בגינה, אבל מעבר לזה הם לא באמת מתכוונים לעשות משהו. הם ממשיכים לגור בשכונות שהרוב לבנים, הם הולכים לבתי ספר ציבוריים שהרוב שם לבנים, הם לא ייתנו אף פעם להורה שחור, הם לא ייתנו לו את הצ'אנס להכניס את הילד שלו לכיתת המכוננים. פה את ממש רואים את זה. חוץ מ...
אז לכן את אומרת שבגלל זה גם הדברים לא משתנים? זה מה שאת אומרת?
זה מה שאני אומרת. ואני גם אומרת שבגלל זה הדמוקרטים לא נלחמו על זה. עכשיו תראי, יש כרגע למשל מנסים לעבור חוק חדש של חברי בית הנבחרים, אסור יהיה להשתמש באינפורמציה שיש להם כדי לקנות מניות. אתם שמים לב מה אני אומרת בעצם? אתם שמים לב מה אני אומרת? זה הרי, איך עד היום אפשרו את הדבר הזה? ואתם יודעים מי ניצל את זה? בדיוק כמו הרפובליקנים? הדמוקרטים.
ברור.
אז לא היה להם דחוף. מצד שני גם תראי, אנשים גדלו פה על זה שאמריקה זה המקום, לא אמריקה, ארצות הברית זה המקום הכי טוב בעולם. גם צריך להגיד את זה, למשל אובמה היה חייב להגיד את זה, the best country in the world, כל הדברים האלה. והרוב באמת מאמינים בזה.
בקיצור, את אומרת שכתוצאה מהעניין הזה הם פשוט יושבים על התחת ולא עושים כלום, וזאת הסיבה למה ביידן לא מקדם את ה... אני לא הבנתי מה הם רצו לעשות, הם רצו לעשות שם איזשהו שינוי של חוק יסוד כדי להחזיר את האפשרות לשחורים וצעירים להצביע, נכון? בתוך כל הבלגן הזה.
יש הרבה מה לעשות, והשחורים מלכתחילה לחצו על ביידן לעשות את זה, ופה נכנסת באמת פריבילגיה הלבנה, או ביידן היה משוכנע שהוא יצליח לשכנע את מנצ'ן ואת סינמה ואת כל האנשים שהוא מכיר 30 שנה, את יודעת,
מנצ'ן, כדאי להזכיר למאזינים שלנו שמנצ'ן וסינמה שהיא מדברת, שיעל מדברת עליהם, הם שני סנאטורים דמוקרטיים.
כן, והם אופוזיציה מבפנים, כמעט לכל רפורמה שמנסה ביידן להעביר.
בדיוק, ואז כן. כתוצאה מהעניין הזה, ברגע שהם לא מצביעים, אז החוק לא עובר, כי יש חצי-חצי, הסנאט מחולק לשני 50%-50%.
הם דמוקרטים שמקבלים תרומות ענק.
זהו, הסיפור הוא הכסף, כמו תמיד.
בדיוק, כן. בדיוק.
עכשיו תגידי, ואיפה היהודים בתוך כל הסיפור הזה? הם גם מיעוט, הם לא דואגים למה המצב, היהודים תמיד הרי לחמו שכם עם השחורים בארצות הברית, מה המצבם?
את יודעת שזה מיתולוגיה?
זהו, רציתי לשאול אם זה מיתוס או עובדה היסטורית, הקדם אותי.
דרך אגב, אני מאוד ממליצה, יש מגזין יהודי פרוגרסיבי שנקרא Jewish Current, יש להם כתבה, יש להם בכלל כתבות נהדרות, אבל כתבה נהדרת בדיוק על העניין הזה. היו יהודים שהיו ממש חלק מרכזי במאבק לשחרור השחורים, כמו למשל אחד, ברני סנדרס.
אמרנו ברני סנדרס? זאת אומרת, חוזרים תמיד לאותו שם בדיוק.
אבל ההשתפות של היהודים הייתה מאוד דומה למה שקורה היום, ולתמיכה בבלק לייבס מטר. אותו סיפור. זה,
יהודים לא תומכים? יהודים לא תומכים בבלק לייבס מטר?
הם אומרים שהם תומכים.
הם רק אומרים.
הם אומרים שהם תומכים. ואז הם מבצעים בדיוק את ההפך, כמו למשל, אני יכולה באופן אישי, מכירה מסנט לואיס, את ההתנכלויות לקורי בוש, שהיא Black Lives Matter.
כן, למי שלא מבין, היא שחורה כמובן, כן.
לא, אבל היא ממש חלק,
כן, כן.
היא מייצגת אותה,
כן,
היא, משם היא הגיעה. זאת גם הפואנטה המדהימה של הבחירה שלה, אחרי פרגוסון וכל מה שהיה כאן. אבל תני לי לחזור למה ששאלת אותי בהתחלה. בעיקרון, ההצבעה היהודית לרפובליקנים זה משהו בסביבות 20%, יכול להיות שלפעמים זה מגיע ל-30%, לא יותר מזה. היהודים באופן כללי רואים את עצמם כליברליים, אני בכוונה לא אומרת פרוגרסיביים, וככה הם גם מצביעים. עכשיו, יש לך פה, כמובן שהיהודים זה לא מקשה אחת, אז יש לך את הארגונים הממסדיים, והממסד היהודי, שזה הפדרציות, שמתחלקות לכל מיני דברים שנקראים JCRC, אחרי זה יש את ה-AJC, וכמובן הליגה נגד השמצה, וגם הרבה מאוד מהבתי כנסת, מאוד חשוב להם להיראות כפרוגרסיביים, והם בעיקר מצביעים לדמוקרטים. אבל הנושאים שחשובים להם זה הפלות, גן קונטרול, הדברים מהסוג הזה. המאבק בגזענות, זה מין, את יודעת, מה שפתיים כזה שאומרים אותו, אבל בסופו של דבר, לא רק שהם לא עושים הרבה, גם למשל יש כרגע, יש קמפיין לא נורמלי של הארגונים הממסדיים היהודים. לא להפסיק לדבר על אנטישמיות.
זהו, בדיוק רציתי לשאול, מה עם האנטישמיות? הרי הם כל הזמן נלחמים באנטישמיות, למה את אומרת שהם לא...
כן. יש בעיה, גילינו, בתקופת טראמפ, למרות שחלק גילו את זה קצת לפני כן, שיש בעיית גזענות קשה מאוד בארצות הברית. נכון שטראמפ גם ש...
יוריקה. מי היה מאמין? אמריקה מגזענות?
בדיוק. עכשיו, אנטישמיות זה חלק מזה. אבל יש פה ממש קמפיין מדהים של המוסדות היהודים ליצור תחושה שהאנטישמיות זה סוג הגזענות הכי נוראי שקיים פה היום. שההתקפות האנטישמיות קורות כל רגע ובכל מקום, שזה פשוט עובדתית לא נכון. הגזענות נגד שחורים, או נגד ילידים, או נגד אנשים מאסיה, שזה פשוט בלתי נתפס. איך אומרים בעברית? Asians. יש לזה...
אזיאתים.
אזיאתים.
לא, יש... אני מניח שגם ההיספנים הם חלק מאותו סיפור.
בדיוק. אז כן. יש, אבל להם אין את היחסי ציבור שיש לאנטישמיות.
וכסף, עכשיו. סליחה, גם כסף.
תתנצל מיד.
אני אתנצל, אבל אני אגיד את זה.
וזה נכון.
ברור.
אין להם את היחסי ציבור, אין להם את הכסף, אין להם את הכוח, אין להם את ההשפעה.
אמר להם את וושינגטון, אפרופו השיחה שלי עם, השיחה הקודמת שעלתה לפודקאסט עם אורי אזולאי, אם אתה לא לוביסט, אם אין לך את הלובינג המסיבי, הכבד, העשיר בכסף ובהשפעה ובאנשי השפעה, זאת אומרת גם אופישלס וגם רפרזנטטיבס בוושינגטון, אז אתה פחות מצליח, צריך להגיד את זה.
יש אבל עוד דבר שהם הוסיפו לאנטישמיות כדי לנפח את המספרים, כל ביקורת על ישראל עכשיו נחשבת לאנטישמיות.
אבל יש משהו מעניין שאת סיפרת לי, אפרופו הבחיות על האנטישמיות המתגברת, שזה במידה מסוימת פוגע ביהודים עצמם ופוגע במדינת ישראל. את יכולה להרחיב על זה?
כן, מפני ש... תשמעי, זה בהמון מקומות הפך לבדיחה. ומה שקורה, הבן שלי לומד פה באוניברסיטה, באוניברסיטה של מיזורי, אוניברסיטה מאוד מאוד גדולה. והוא, שדרך אגב, בחטיבת הביניים פה, הוא חטף אנטישמיות, אבל שוב פעם זה היה חלק מהגזענות הכללית, אבל זה סיפור נפרד. בכל אוניברסיטה, לא משנה מה גודלה, תמיד יהיה שם הסניף של הלל, ובדרך כלל רבי של חב"ד. וזה מיד מכתיב לך כבר את הכיוון. והוא הגיע לאוניברסיטה, ודווקא זאת שמנהלת את הלל, נורא היא ניסתה לגייס אותו, יש את העניין הזה שהוא בן של ישראלים, ויש לו שם ישראלי, זה מבחינתה...
הוא חתיך, בואי נודה, זה היה הקטע, אני, אבל לא חשוב, בואי נמשיך.
אני לא חושבת שזו הייתה הסיבה שהיה לה כל כך חשוב להצטרף להלל, והוא הוא הגיע לשם והוא אמר לנו, תשמעו, זה פשוט מזעזע. כל מה שהם מדברים זה על אנטישמיות, כל הזמן הם מדברים על זה שהם מרגישים לא בטוחים, ואני מסתכל אחורה וקדימה, ואני לא מבין על מה הם מדברים. וממש קבוצה קטנה ומאוד מאוד פרנואידית, וגם מכניסים להם את הפרנויה. אז למשל ה-AJC, שזה ארגון יהודי מאוד מאוד גדול, מאוד ימני, אבל טוענים שהם פרוגרסיביים, היה להם קמפיין בשנה שעברה של מה זו אנטישמיות, ואז הם נותנים לך רשימה של מיליון דברים, שהבן שלי אמר לי, תשמע, אני לא ידעתי, לא הבנתי. אבל מה שאני מנסה להגיד, זה שיש, מה שקרה, זה ש... זה הגיע למצב שאת לא יכולה לפתוח את הפה בלי שיקראו לך אנטישמית. ואת לא מבינה אפילו למה, וזה גורם לאנשים לגלגל את העיניים אחורה. עכשיו, אם זה היה קורה עם מוסלמים או עם כל קבוצת מיעוט אחרת, לאנשים לא הייתה בעיה לדבר על זה. אז יש פה פחד נוראי מלהיקרא אנטישמי. מעבר לזה שפוליטיקאים למשל אומרים לי, אני לא יכול להרשות לעצמי דבר כזה. פוליטיקאי יכול להגיד את הדבר הכי אסלאמופובי בעולם,
אבל במה זה פוגע ביהודים? אוקיי, אז לא נעים להם להיות אנטישמים, דווקא טוב ליהודים.
אני לא חושבת, מפני שאנשים מאחורי הגב אומרים דברים אחרים לגמרי. אין להם כוח יותר.
יותר מזה, אני חושב גם שאם אתה אומר את זה מספיק פעמים, בלי הביסוס האמיתי, בלי שיהיה מאחורי האמירה הזאת בשר, אז כשמגיע ירי על בית כנסת בפיטסבורג, אז הם אומרים, אוקיי, כולם דיברו על זה, ופה ושם אינו
תראו זה קרה. הרואה זה הבימה.
כשצריך לגייס את זה, אתה גם כל הזמן אומרים שמה, אנחנו יכולים לשמור עליכם 24-7, יש פה כל כך הרבה מיעוטים, יש פה כל כך הרבה אנשים, אז אתם עוד אחד מהחבורה הזאת. זאת אומרת, ברגע שהכל שחור, אז קשה מאוד כבר להבחין בלבן עצמו. זאת אומרת, יש פה בעיה, אני מנסה רק לגמור את הנקודה הזאת, יש פה בעיה עצומה של נרטיב, שכרוך גם כמובן במשאבים ובכסף ובג'ובים ובאלה ואחד דברים, שיש מי שיש הרבה מאוד גופים שחשוב עליהם לשמר אותו, צריך להגיד את זה.
כן, ועכשיו תראה, הייתה פה דוגמה נהדרת עם מה שקרה בטקסס לפני שבועיים, שלושה.
זה הקטע מצחיק, סליחה שאני אומר את זה. אני אסביר גם למה, אבל תתארי את מה שרצית.
מה שקרה זה שלא נפגע שם אף אחד, ואמריקה עברה הלאה. עכשיו העניין הזה פה של ללכת לאנשהו ושיראו בך מישהו, זה קורה בכל מקום, אנשים שולחים את הילדים שלהם לבית ספר לא יודעים אם הם יחזרו, זה סיפור אמריקאי נוראי, אבל כל הימין היהודי מיד התחיל להשתולל, לא שמים לב אלינו, אף אחד לא אכפת לו שמתקיפים יהודים, אתם לא מבינים שאנחנו פוחדים ללכת לבית כנסת, והמרכז הרדיקלי הצטרף אליהם תוך שניות.
אז למה אמרתי שזה מצחיק? למה אמרתי שזה מצחיק? אני רק אשלים פה, כי הידיעה הראשונה, בית כנסת הותקף בטקסס, איפה היה אוסטין, אני לא זוכר, ויש בני ערובה. ואמרו, ופה ישר, וגל פתוח, וישר עוברים, מי נמצא בסביבה, ירים לנו טלפון, ויתן לנו מה קורה בהכל. אחרי שעה קלה, הסתבר שזה בכנסת, אבל לא לפי הגדרות הישראליות, אלא רפורמי. ואז כל הכותרות הוחלפו, מרכז התכנסות רפורמי של יהודים פרוגרסיביים, הותקף, בקיצור, מסמסו את הסיפור הזה, בגלל המסגור שלו, תוך דקות, באמת, תוך דקות. ואחר כך שגם אף אחד לא נפגע, ואגב, גם התוקף, בשלו לו סיפורים על הלכות טרוריסטית, איסלאמית, איך הוא יצא מאנגליה, הוא היה טרוריסט באנגליה, ואיך הוא בכלל הגיע. בקיצור, עשו מזה מישמש אחד גדול, אבל שוב, תלוי מי מספר את הסיפור, ואיך הוא ממסגר אותו. זה בכלל לא חשוב, המציאות לא חשובה בכלל. זה מה שניסיתי להגיד פה, מה היה מצחיק בסיפור הזה.
אבל אתה יודע מה התברר אחר כך? הרב הזה, שבאמת, הוא הציל שם את כולם, והוא בכלל, הוא מנץ', הוא דיבר שזה מדהים, אני בהתחלה גלגלתי עיניים כרגיל, אוי, מה יהיה עכשיו? הוא מנץ' אמיתי, הוא פותר.
מה, באמת? למה פותר?
כי בטח שהחליטו שהוא סיכן את השלומם של ה...
לא, זה לא היה קשור להתקפה. הבורד הודיע לו שהוא מסיים את עבודתו כבר ביוני. עכשיו, השמועות הן, הוא מאוד פרוגרסיבי, הוא קרא לישראל אפרטהייד.
אה, טוב.
ברור, הוא לא הרשה לאנשים להכניס נשק, למרות שיש על זה חילוקי דעות אם זה נכון או לא נכון. אל תשאלו, כשהוא התחתן, הוא לקח את שמה של אשתו. אז אתם יכולים להבין איזה טיפוס הוא, אבל יש לו, בנוסף, יש לו יחסים אמיתיים עם הקהילה המוסלמית שם. כי זה גם כן מין דבר כזה שנורא אוהבים, היהודים נורא אוהבים לנפנף פה, האינטרפייס. אבל האינטרפייס שלהם זה בדרך כלל רק עם נוצרים, ואם מוסיפים לשם מוסלמי, הוא חייב לעבור סדרה שלמה של...
גיור.
כן, לא, ברור, אסור לו להיות פלסטיני, אסור לו לתמוך בפלסטינים, אסור לו, כל הדברים האלה. בקיצור, הבחור הזה, בכלל, אבל הימין לא ויתר, ועד עכשיו אני עוד היום רואה דברים כאלה,
על האנטישמיות.
אנטישמיות, ואמריקאים לא שמים לב אלינו, וזה פשוט מזעזע, ויש אצלנו איזשהו רב רפורמי, שמיד קפץ על המציאה, כי אסור לפספס הזדמנות ליחסי ציבור, והוציא ממכתב לקהילה, האמת שהוא עשה את זה קצת חכם, כי הוא הכניס את זה לקטע של הגן קונטרול, כי זה מה שכל הדמוקרטים אוהבים, ואמר, הנה, הממשלה הפדרלית צריכה לשלם ליהודים על ההבטחה המיוחדת שהם צריכים לבתי כנסת.
זה עכשיו, נהדר. כמעט כמו
בהתנחלויות. זה נורא חכם, אבל הוא הציג את זה כאילו שזה באמת רק היהודים שצריכים להגן על עצמם. כנסיות שחורות, מסגדים, כל מיני מקומות, מותקפים כל הזמן, אין להם בכלל כסף לשמירה. אז בכלל אין להם את האופציה הזאת, וזה לא מעניין את אף אחד. כשזה קורה ליהודים, כולם צריכים לשבת בשקט ולהקשיב, ולהגיד כמה שאנחנו מסכנים. וזה... מה שגורם לגלגול עיניים. לאנשים נשבר, ולאנשים נשבר מזה שכל הזמן קוראים להם אנטישמים. מפני שמה שהם לא יעשו, יקראו להם אנטישמים.
אז אני עם אנטישמים.
אז
יאללה.
כן, יאללה, בואו נקפוץ על העגלה. אנחנו נעשה פה הפסקה מתודית קצרה. אוקיי, חזרנו, ואסתי רוצה לקחת את השיחה לכיוון נוסף.
הדברים שדיברת קודם הזכירו לי, אפרופו הרב שהוא נגד האפרטהייד ודברים אחרים, את הסיפור שהיה עם שוברים שתיקה, שהגיעו לסנט לואיס, והפריעו להם שם, התארגנו שם קבוצה של אנשי ימין להפריע להם. זוכרת את זה?
כן.
יכולה לספר על העניין הזה, כי זה כאן, נכנסים כאן עוד זוויות של העניין שהתחלנו לדבר עליו.
כן, שוברים שתיקה היו פה די הרבה פעמים, בדרך כלל היה לזה קהל לא כל כך גדול, לא בגלל שוברים שתיקה, בגלל שבדרך כלל הארגונים הפרוגרסיביים הקטנטנים שערכו אותם לא עשו עבודה טובה בפרסום. בפעם האחרונה שהם היו פה, התחילה פה קבוצה קטנה של ג'יי סטריט. אני לא יודעת אם זה המקום לדבר על ג'יי סטריט, אבל ג'יי סטריט זה מה שאני קוראת מרכז רדיקלי. בכל אופן, הם
או בעברית המרכז הקיצוני.
כן.
יש עתיד של הפוליטיקה היהודית אמריקאית.
בדיוק.
Okay, בבקשה, כן, רק תבקשו ממני הגדרה פוליטית שאסתי כל כך שונאת, ואני אתן לכם את זה חופשי.
אז שתי מדינות, הם פותרים את הכל בשתי מדינות. אנחנו כולנו יודעים שכשמישהו אומר שתי מדינות, זה בעצם...
אוי, כמה שיחות כאלה שיש לי פה, כן.
זאת שלנו וזאת גם כן.
לא, 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 שתי מדינות גם שלהם, אבל איך תעשה את זה, אוקיי.
כן, בדיוק, אנחנו יודעים שלא יצא מזה כלום, אבל אנחנו...
שיחה עם שאול אריאלי, שמסתובבים עם המפות, וכן, ופה, ונחתוך פה, ונעביר לשם, ונעשה ריכוזים, וניתן להם שטחים, לא יודע מה, בנגב, וכל מיני סיפורים והכל. אפשר להזיז מתאחר? לא, לא עכשיו. אוקיי, סלב.
אז הם הזמינו... ג'יי סטריט הזמינו את שוברים שתיקה לאחד מהבתי כנסת פה. לא רפורמי, קונסרבטיבי נדמה לי. שקונסרבטיבי, אתם יודעים, זה לא קונסרבטיבי. זה בין רפורמי לאורתודוקסי.
לא חשוב, בואי נחזור לשוברים.
בדיוק. שוברים קבעו להם בבית כנסת, ואז התחילו מחאות מחלק מהמתפללים או חברי הבית כנסת, מה אתם מזמינים בוגדים לפה, והרבי שבדיוק קיבל קביעות, אני לא ידעתי את זה, זה עוד, או, זה לשיחה אחרת. הרבנים פה, הרבות, הרבנים, אני לא צריך לקרוא להם, הם פוליטיקאים. זה, 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 זה דבר מדהים.
כמו השריף וכמו המושל וכמו מפקד המשטרה, מה זאת אומרת, ככה זה? אגב, גם קומר, לא? סליחה, שאני... גם קומר זה ג'וב.
כן, כן, כן.
זה בבקשה.
כן, כן. ובגלל שהוא קיבל קביעות, הוא החליט שהוא מתעקש, והוא מתעקש להזמין את שוברים שתיקה. הוא גם, יש לנו פה קבוצה שלמה של רבנים ששייכים למכון הרטמן, ומכון הרטמן זה פשוט שלוחת הסברה. והם קוראים לעצמם הרבנים של הרטמן, והם מאוד מאוד גאים בזה, והם לא עושים הסברה.
בקיצור, הזמינו את שוברים שתיקה.
ובערב שהם הגיעו, האולם היה מלא, אני לא ראיתי בחיים כאלה כמויות אנשים באים לראות את שוברים שתיקה, ומתברר שרובם הגיעו עקב הזמנה של קבוצה ימנית, קבוצה יהודית ימנית קיצונית שיש לנו פה, קוראים להם Friends of Israel, והם הזמינו, אני לא ידעתי שיש פה גם כל כך הרבה ישראלים. בקיצור, האירוע נראה כמו שזה נראה בארץ. אבל אני ראיתי וידאוים של שוברים שתיקה מנסים לדבר בארץ. ובוגדים.
ברור.
אוקיי, עכשיו, האמריקאים שישבו שם היו בשוק.
אבל היו עוד אנשים, חוץ מהאלה, היו חוץ מהימנים שלנו, היו עוד אנשים.
ואני אגיע גם לזה. ואז גילינו שהם הזמינו, הקבוצה היהודית, הזמינו חברי מיליציה נוצרית לבנה. עכשיו, הימין היהודי עובד פה יד ביד עם האוונגליסטים, אנחנו כבר סוף סוף כולם מסכימים לדבר על זה. שזה דבר מזעזע. זה
יאמן.
ואוונגליסטים יש מכל מיני סוגים, והרבה מהם גם חברי מיליציות. עכשיו, המיליציה המסוימת הזאת זאת כנסייה, נדמה לי שהם קוראים לעצמם The Gentile, משהו, הם פילושמים בצורה מופרעת לחלוטין, ודרך אגב, כשהתחילה הקוביד, קורונה, קוראים זה בארץ.
כן, קוביד זה בסדר.
כשהתחיל הסיפור הזה, ובארץ היה סגר מוחלט, משום מה להם נתנו להיכנס ארצה.
לכל קבוצה של יהודים נתנו להיכנס ארצה, זה מברוקלין, מברוקלין היו
מטוסים. אבל הם לא יהודים, היא מדברת על
הבנגליסטים האלה. אוהבי ישראל נכנסו לארץ, נורא פשוט.
כן. כן,
אנחנו הבאנו בכמויות קורונה מארצות הברית, הבאנו הרבה.
כן, וגם מאנגליה. כן.
יש להם גם, אם אתה מסתכל על הוובסייט, יש להם תמונות גאות שאיך הם עוזרים למשטרת ירושלים, שזה דבר
שהוא
מנוגד לחוק הישראלי, אתה לא יכול לזה, משהו מטורף לחלוטין. חברי הקבוצה...
שייך ג'רח בטח, אני יכול רק לנחש ששייך לסיפור הזה. כי מה יש למשטרת ירושלים לחפש שם?
לא יודעת, אז חברי הקבוצה, בקיצור החבר'ה האלה בסוף השיחה ניגשו לדבר עם החבר'ה משוברים ואימו עליהם, זאת אומרת זה לא היה מובהק, אבל זה היה, את יודעת, כמו שבסופרנוס היו מאיימים, nice house you have here, אותו דבר.
מותק, היו לך עיניים יפות, מה שנקרא.
פנים יפות יש לך, פנים יפות, לא חבל עליהם?
ואני זוכרת את האחת, הם היו מזועזעים מזה, אבל הקטע המטורף הוא שאין להם, אין להם בעיה להזמין מיליציה נוצרית לבנה כדי לאיים על שוברים שתיקה. עכשיו, הטירוף אבל, וזה מה שבעצם מעבר להכל, הקהילה היהודית אחרי זה דיברה על מה שקרה, כולם היו מזועזעים, כי הם בחיים לא ראו התנהגות כזאת, כי מה שנורא חשוב ליהודים זה להצטייר בעצם כלבנים וספים כאלה, נורא חשוב העניין הזה, כן, אנחנו יכולים להיות לנו חילוקי דעות, אבל בסופו של דבר אנחנו מנהלים שיחה, civilized conversation, וזה מה שחשוב בעצם. שזה שוב פעם, כשאתה מאוד פריבילגי והדברים לא נוגעים לך, אתה
יכול... Part of the community, part of the society.
והשיחות שהיו בקהילה היהודית אחרי זה, זה היה בעיתון היהודי, שוב פעם, אני מזכירה לכם, העיתון היהודי, הפדרציה, אפילו אנשי ג'יי סטריט, כולם שייכים לממסד, היהודי שבאמת מייצג רק 20 או 30 אחוז, הם טוענים שהם מייצגים את כל היהודים, אבל הם מייצגים מעט מאוד, והם בטח לא מייצגים צעירים.
אז כאן באמת תרחיבי בעניין הזה, מה זאת אומרת הם מייצגים רק 20-30 אחוז? מה עם כל השאר? כל השאר, מה העמדות שלהם? כאילו, איך את יודעת?
את רואה את זה למשל, אם את הולכת לאירוע בפדרציה היהודית, או כל הארגונים האחרים, את רק מסתכלת על גיל המשתתפים. בדרך כלל, אם את בת 50, את סופר צעירה, זה כמעט לא קורה. אני חושבת שאחת הבעיות להיות שייך פה לארגון יהודי, ובטח לבית כנסת, עולה הרבה מאוד כסף, צעירים לא יכולים להרשות לעצמם את הדברים האלה, אבל מעבר לזה, ואני עושה פה הכללה נוראית, כי אי אפשר לדבר על זה יותר מדי, הצעירים היהודים מרגישים ששיקרו להם, כי כשהם היו שייכים לקומיוניטי, כמו שאתה אומר, הרי הבתי כנסת זה כדי ליצור קהילה, סיפרו להם על ארץ זבת חלב ודבש, לא סיפרו להם על הכיבוש, כשהם גילו את הכיבוש והם ניסו לדבר על הכיבוש, השתיקו אותם, עד היום משתיקים אותם, הם אומרים לא מעניין אותנו.
זהו, חיכיתי למשפט הזה, כי כל מה שאני שומע מכל השיחות שאני עושה, וגם מדי פעם שאני נוסע, ליהודים האמריקאים הם הולכים ומתרחקים מהזיהוי האוטומטי, ההיסטורי הבלתי נמנע עם ישראל, פחות מעניין אותם, פחות מעניין אותם היהדות שלהם, כי גם זה הולך ומתרחק, אז זה יותר אוניברסלי ויותר נישואים אזרחיים לחלוטין, ולאו דווקא, אבל אני יודע, ברית מילה, כן או לא, אני לא נכנס לזה בכלל, אבל העולם השתנה, העולם זז, גם היהודים האמריקאים נמצאים היום במקום אחר, בוודאי הדור הצעיר יותר.
עכשיו, היה משהו שגרם לשבר נוראי גם אצל חלק מהמבוגרים, וזה קרה כשאחד, בנימין נתניהו, הגיע לארצות הברית כדי לתקוע אצבע בעין לאחד אחר, ברק אובמה.
2015.
זה הייתה נקודת שבר לא נורמלית, כי היהודים, שוב פעם, הכללה נוראית, אני חושבת שכמעט 80% הצביעו לאובמה. וגם זה עשה להם להרגיש טוב, כמו לכל האמריקאים הלבנים. הנה, יש לנו נשיא שחור, ואנחנו נפלאים, אנחנו הצבענו לבחור שחור, אנחנו לא גזענים בכלל וכל זה. והרבה באמת גם מאוד אהבו את אובמה. ואז קרה דבר כמו ש... בחור בשם טראמפ אמר לפני שבוע, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל לפני שבוע, שבועיים טראמפ אמר, אתם זוכרים את הזמן שהיהודים שלטו בקונגרס? שלנגיד אם הייתה אומרת את זה מישהי מהסקואד, אז אנחנו לא היינו מפסיקים לשמוע על זה עד עכשיו, אבל לטראמפ ולימין בכלל מותר להגיד את זה.
זה פרוטוקולים של זקני היהדות הציונית בארצות הברית, זאת אומרת ממש האשמה גורפת על זה שהיה מי שמשר בחוטים שם, ואלה היו יהודים, היו הזמנים, אנחנו שינינו את זה, זה בעצם מה שטראמפ אמר.
ואז מסביב לטראמפ היו רק יהודים, בואו נזכר שכל הפושעים של טראמפ היו יהודים.
כן, אבל
החל מהחתן שלו היהודים... וחלה באורחי הדין שלו.
אבל זה היהודים שלו.
בדיוק.
אבל אני רוצה להעלות...
היהודי שלי יותר יפה.
בדיוק.
זהו, בדיוק. אבל אני רוצה להעלות עוד נקודה שאסור להגיד אותה. אתם יכולים לדמיין מישהו אחר ממדינה אחרת, ראש ממשלה אחר, שיכול היה להגיע לקונגרס לתקוע אצבע לברק אובמה בעין? אף אחד לא יכול לתאר לעצמו. זאת פריבילגיה שרק לממשלת ישראל מותר. והיהודי, ממש יכולתם לראות את השבר שזה עשה.
יעל, רק לבן אדם אחד, לא לממשלת ישראל ולא למדינת ישראל, זה לא קרה מעולם, אני מספק אם זה יקרה אי פעם בעתיד, רק נתניהו בגלל התמיכה או ההליכה שלו על הראש של הדמוקרטים של אובמה. והביטחון הגמור שלו, שהממסד הרפובליקני וראשי הקהילה היהודית שהיו מסונפים לרפובליקנים, בעיקר אנשים עם הכסף, זה לא כך קהילה, זה קהילת הכסף, הוא ידע שהוא יקבל מהם גיבוי מלא, רק הוא האמריקאי שלנו, כן, האמריקאי, יותר מהאמריקאים, היה בכלל... זה בכלל משהו שאפשר, בשיחה שעשיתי עם אורלי, שאלתי אותו, רגע, איך זה יכול לקרות? היא אומרת, הוא לא שאל אף אחד. הוא אומר, מה זאת אומרת? מנהיג מדינה זרה מגיע לארצות הברית, מלא נוחת בניו יורק, שזה נניח ביקור שהוא לא מתוק, מגיע לוושינגטון, נמצא בלב המאפליה, מגיע ונועם בפני בתי הקונגרס, בלי שהממשל יודע, בלי שלא שקיבל הזמנה מהבית הלבן, בלי שהנשיא מודע לעניין הזה, אומרת לי, כן, הוא עשה את הדיל שלו עם היושב ראש, וזהו, זה קרה, הם לא האמינו שזה קרה.
רגע, ביושב ראש הזה היה רפובליקאי?
בוודאי.
זה היה עם מיץ' מקונל?
לא מקונל,
מי היה?
לא. הקודם, לא היה קודם, היה מישהו אחר.
אוי, היה... הוא היה יהודי, קנטר.
הוא היה רפובליקאי? הוא היה רפובליקאי?
לפי מה שאני זוכר, את עדיין כבר לא זוכר, כן, זה היה אחרי שהם איבדו את ה...
רגע, אבל יעל, מה שאני מנסה להבין, וכל הזמן גם אני שמעתי את זה, שהיהודים התרחקו, והיה שבר נוראי, וזה לא מעניין אותם ישראל, וכל מיני כאלה, ואז בסוף, הלובי היהודי, הוא נורא נורא חזק, אז נכון. כאילו, מה הקשר בין הלובי היהודי לכל היהודי? אז אין קשר, אז את מי הם מייצגים? את מוכנה להסביר קצת את הנקודה הזאת?
תשמעי, זאת נקודה מאוד בעייתית, ואת לא יכולה לדבר עליה בלי לצאת אנטישמית. אז אוקיי.
הארגונים האלה, את מי הם מייצגים? מישהו בחר אותם, נכון? זאת אומרת, והם אלה שיש להם את הכוח ואת ההשפעה.
לא בחרו אותם. לא בחרו. תראי, יש פה המון אנשים שעובדים בלהיות יהודים. כל המתפרנסים מלהיות יהודים. פדרציות,
אייפאק זה חתיכת מפלצת
נכון,
של
המגמרת.
אני רציתי להגיד אייפאק, אייפאק היה, אייפאק עמדו מאחורי ביבי, בקטע של
נכון,
הביקור שלו,
נכון.
וזה גרם להמון יהודים פתאום להגיד, אוקיי, עד כאן עם איפאק.
נכון, נכון. זה, אגב, אגב זה, גם, זה גם סימן את העליית קרנה של ג'י סטריט, צריך להגיד. זאת אומרת, הם היו, הם היו שני... שתי כוחות שמשכו לכיוונים שונים. נכון שכמו שאת אומרת, ג'י סטריט הם לא בדיוק שמאל רדיקלי, אבל במונחים של הסלברית הם משקל נגד לאיפאק.
בפירוש.
כן.
וזה גם כשקרנה של איפאק התחילה לרדת, מה הם עשו? הם הקימו את The Majority, איך הם קוראים לזה? אני חייבת למצוא את זה, majority democratic משהו for Israel.
הרוב,
כן. בלי להתבייש אפילו.
כן.
אבל for Israel, הכי חשוב for Israel.
for Israel, זהו, זה החוסר בושה, זה פשוט מותר, שוב פעם, לאף מדינה אחרת אסור לעשות דבר כזה, רק לישראל, אבל...
היחסים בין ארצות הברית, בין וושינגטון למדינת ישראל, הם יחסים מאוד מוזרים. אני לא חושב שיש לארצות הברית עוד איזושהי מדינה שהיא כמעט מדינת חסות, מצד שני, רמת החשיבות שלה היא מרקיעה שחקים או חשיבות לכאורה
מה שנקרא אכבר ששאג
לגמרי, אבל האכבר הזה, את יודעת, כמו הסיפור עם נתניהו, היום אנחנו חזרנו קצת לפרופורציות אחרות כמובן, אבל הוא לגמרי היה הזנב שחשקש בכלב. זה מדהים מה שהוא עשה שם.
אני יודעת, אבל אני חושבת שזה קשור הרבה, תראי, לאמריקאים יש רגשי אשם נוראים על מה שקרה בשואה.
נכון.
הדברים מאוד מאוד ברורים, שהאמריקאים לא עזרו ליהודים בשואה.
אז קודם כל יש... אם לא היה פרל ארבור, אמר את זה נתניהו בציניות הידועה שלו, יכול להיות שהיטלר ינצח.
רגע, זאת אומרת שבעצם אנחנו מדברים על שתי המדינות הגדולות מאוד שתומכות בישראל לאורך כל השנים, גרמניה וארצות הברית, שתיהן נמצאות בעצם על אותו דבר, על אותו מישור של רגשי אשם על הגרמנים בתור הרוצחים והאמריקאים בתור אלה שלא עזרו, כאילו? זה הקטע?
אני לא חושבת שאפשר להשוות, אבל כן מה שאפשר להשוות זה שכמו שאני אמרתי גם קודם, הדבר הכי נורא שיכול לקרוא פה לבן אדם זה להיקרא אנטישמי. זה לא אותו דבר כמו להיקרא גזעני. להיקרא אנטישמי זה דבר באמת.
לסנוע שחורים זה איכשהו עובר, לתאב או להתנגד ליהודים זה בל יתואר.
ודבר נוסף שקיים פה בצורה מפחידה ממש זה איסלאמופוביה. האיסלאמופוביה פה היא בלתי נתפסת, ובמיוחד מאז ה-11 בספטמבר.
כן.
וישראל, את... נו, אתם יודעים בדיוק מה ישראל עושה למוסלמים האלה. ו... כן.
תגידי, יעל, ולגבי הפוליטיקאים, פוליטיקאים, קונגרסמן, סנטורים, יהודים, באיזה מקום הם נמצאים במפלגה הדמוקרטית, בפרוגרסיבי, באמה, ברני כמובן אנחנו יודעים, הוא בצד הפרוגרסיבי, אבל יש עוד...
יש מעט מאוד יהודים במפלגה הרפובליקנית,
הדמוקרטית.
לא, אני אומרת, יש מעט מאוד יהודים במפלגה הרפובליקנית, והמון יהודים במפלגה הדמוקרטית.
אוקיי, ואיזה צד הם, כאילו, איפה הם נמצאים? בצד הפרוגרסיבי, בצד...
את יודעת, אני לא יודעת, יש בסנאט, יש פה משהו שנקרא הפרוגרסיב קוקוס, ואני לא כל כך מבינה למה ברני סנדרס, ברור שברני סנדרס הוא חלק מזה, אבל אליזבט וורן היא לא, אבל היא כן פרוגרסיבית, אז אני לא לגמרי מבינה למה היא לא שייכת לקוקוס, אבל אולי היא גם שייכת ואני לא ממש מבינה. בקונגרס, תראי, יש איזה 94 או 98 דמוקרטים ששייכים לפרוגרסיב קוקוס, זה הרבה, כי בקונגרס יש 200 ומשהו דמוקרטים.
זה באחוז עצום ביחס לאוכלוסייה.
בדיוק, והאמת, המצביע הדמוקרטי הממוצע הוא פרוגרסיבי, הוא מעוניין בכל הדברים הפרוגרסיביים שמישהו רוצה, וזה מחזיר אותי טיפה ליהודים, אבל משום
מה... בדיוק, אבל בגלל זה אני שואלת, זה מעניין אותי לדעת איפה נמצאים היהודים במקום הזה, ואיפה נמצאים הנציגים שלהם במקום הזה.
אז המצביע היהודי הממוצע, איכשהו מרשה לעצמו, להיות פרוגרסיב, קוראים לזה פט, פרוגרסיב אקספט און פלסטיין. הוא מותר לו להיות פרוגרסיבי בהכל, ואין לו שום בעיה להגיד שפלסטינים הם לא בני אדם ולא מגיע להם זכויות אנוש.
זה מתכתב מצוין עם האיסלמופוביה, זאת אומרת, אתה יכול אולי לקבל את העובדה שישראל כובשת, זה לא יפה ונו נו 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 נו, אבל בצד שני, זה ערבים, אוקיי, נחליק את זה עכשיו.
כן, איכשהו זה מסתדר, זה מדהים, וקנה לנציגים שלהם בקונגרס, אבל הדבר הזה משתנה. אם אתה היום...
קורטז, נו, אנחנו הולכים ל...
אבל היא לא יהודייה, אני מדבר...
לא, אבל אני מדבר על הצד הפרוגרסיבי והמיליטנטי יותר של הדורות הצעירים והחדשים, יגררו גם את המרכז הקיצוני או המרכז הרך למקומות אחרים, מי לכיוון שמרני יותר ומי לכיוון פרוגרסיבי יותר. זאת אומרת, הבלנס של היום לא יישאר בעתיד הרע. הקרוב הבינוני.
לא רק זה, גם אם אתה מתחת לגיל 45, אתה כבר לא יכול להרשות לעצמך להגיד, אני פרוגרסיבי, אבל לפלסטינים לא מגיע כלום. די, אנשים לא מקבלים את זה. אני חוזרת שוב פעם לגלגול העיניים.
כן. זאת אומרת שהדור הצעיר נמצא במקום אחר. הדור הצעיר נגד הכיבוש, הדור הצעיר היהודי, אני מתכוונת. נכון?
כן, והוא גם, הוא לא מוכן שישראל תכתיב לו, לא את כמות האנטישמיות שהוא חוטף, ולא, בכלל, לא תגיד לו, לא תסביר לו אם הוא יהודי טוב או יהודי רע. ועכשיו אני חוזרת לארגונים היהודים, אלה שמתפרנסים מלהיות יהודים, הם לחלוטין, אני לא רוצה להגיד תומכים בכיבוש, אבל הם כן, אפילו בשתיקה שלהם, וגם בזה שהם כל הזמן מארחים אירוע ציוני אחרי אירוע ציוני אחרי אירוע ציוני. ולצעירים אין שום עניין בזה. אבל מבחינת החברה האמריקאית, שממש לא מתמצאת בזה, הארגונים האלה טוענים שהם מייצגים את היהודים, אז הם מייצגים את היהודים. בגלל שהיום יום השואה הבינלאומי, אז גרינבלט מהליגה נגד השמצה, מדלג מאולפן טלוויזיה אחד לשני. הליגה נגד השמצה, למשל, מצד אחד השמרנים, הדמוקרטים השמרנים, עדיין מיד, כל מה שקורה ליהודים מיד מתקשרים אליהם, אבל כל מי שהוא מרכז כלפי שמאלה לא מוכן בכלל לשמוע יותר על הליגה נגד השמצה.
בגלל שהוא מזוהה עם האגף הימני, אין מה לעשות.
לגמרי.
וכן, ובגלל שהם קוראים לביקורת על ישראל אנטישמיות, אבל יותר מזה, הליגה נגד השמצה הביאה, יש את כל הקטע שהתעורר כשבלק לייבס מטר התחילו לדבר, על המשטרה האמריקאית, על איך שהמשטרה האמריקאית הורגת שחורים, אבל המשטרה האמריקאית עוברת אימונים בישראל. ומי שאחד הכוחות היותר רציניים שמארגנים, ארגנו, אני לא חושבת שזה קורה עכשיו, את המפגשים האלה, זה הייתה ליגה נגד השמצה, חלק ממה שהליגה, חלק גדול ממה שהם עשו, זה להביא שוטרים לאימונים בארץ.
אני לא יודע להגיד לך, אבל הברך שהרגה את ג'ורג' פלויד, הטענה היא שהפרקטיקה הזאת של ברך על הצוואר נלמדה פה בארץ על ידי מומחי קרב מגע למיניהם, וראינו את זה, אסתי הייתה שם לא מעט, בבלפור, לאורך ההפגנות. פלא שאף אחד לא מת שם, אבל זה כבר באמת דיון אחר.
כן, היו צילומים אצלנו מאוד דומים לעניין הזה.
אנחנו כבר סביב השעה.
כן, בדיוק רציתי לשאול, האם יש לך בכל זאת איזושהי בשורה לגבי מצב הזה, כאילו שנסיים במשהו אופטימי, כאילו.
אם יש לי בשורה לאומה?
לא בשורה,
איזה אומה, זו גם שאלה.
לא לך, אני מדברת כאילו בעניין הקהילה היהודית, המפלגה הדמוקרטית וכזה, יהיה התורה שבעתיד הקרוב, קצת יותר נראה לעין, איזשהו שינוי באווירה,
אני אחדד את מה שאסתי אומרת, כי אני כבר שמעתי את זה מכמה דוברים בערוץ השמאל שאנחנו מריצים פה בפודקאסט, התקווה היא, אני מכיר את התקווה הזאת בת שנות 2000, כן? שהעולם יעשה משהו ויכריח אותנו לעשות משהו. אבל אם יורדים לרזולוציה יותר ממוקדת, זה שלארצות הברית נמאס מהקטע הזה, לא ארצות הברית של וושינגטון, אלא לתומכים הגדולים, למממנים הגדולים, לתורמים, ובאיזשהו שלב ממשלת ישראל תיאלץ להתמודד עם יד קמצנית יותר בסיוע הביטחוני, בסיוע האזרחי, במיליארדים שזורמים מדי שנה, ויצטרכו למצוא פתרון לשטחים. ואני אומר להם, כן, אני קצת יותר מבוגר מרובכם פה, ואני שומע את זה כבר איזה 40-50 שנה. השאלה אם אתם גם שומעים את זה שם.
לא, ואני כאילו לא רציתי להגיד את זה ככה, כי בכל זאת זה...
למה? מה? איזה הצילות הוא מחייבת את מי?
אבל האם יש סיכוי שיתחיל לחץ מהקהילה היהודית, כמו שהיה לובי כל הזמן זה, לצאת מהשטחים? לפשוט הכיבוש?
לא, לא. היהודים, איפאק עדיין יש להם כוח עצום, המג'וריטי, שאני כרגע לא זוכרת איך קוראים, הדמוקרטיק מג'וריטי פור ישראל, שזה בעצם גם איפאק, כוח עצום, שדרך אגב, מה שהם עושים עכשיו, הם מנסים להיפטר מכמה שיותר פרוגרסיביים במפלגה הדמוקרטית, כמובן שהם מנסים להיפטר בעיקר מהסקואד, אבל הם מממנים, מועמד שירוץ כנגד
הפרוגרסיבי הקיים.
למשל פה אצלנו
נגד קורי בוש.
כן, היא סופרסטאר, והם כבר בחרו לעצמם מועמד שחור שמרני, ואני מדברת איתך על אזורים שחורים, ואי אפשר להכחיש את זה יותר, ומנסים לחסל אנשים שהבוחר המצוי מרגיש שסוף סוף עובדים בשבילו. ואני חוזרת שוב פעם, רוב המצביעים הדמוקרטיים הם פרוגרסיביים, הם לא שמרנים. אני חושבת שהבחירות אמצע האלה הן קריטיות, ואני מאוד מודאגת, אני לא ישנה מזה בלילה, אני חושבת שאם הדמוקרטים מפסידים את הסנאט והקונגרס בבחירות אמצע, הלך עלינו. אני לא מאמינה שאם...
את חושבת שיש סיכוי שזה לא יקרה? סליחה שאני רואה שחורות.
אתם שניכם, בזה אתם מתאימים, אגב.
לא, כי היא עדיין מקווה, אני חושב שאפילו ביידן ושוט יודעים שיש להם 10 חודשים פחות או יותר.
זה נכון שאני עדיין מקווה.
כן.
אני עדיין חושבת שזה יכול לקרות. אני חושבת שאם תהיה התגייסות עצומה להצביע, זה יכול לקרות. עכשיו, מצד אחד, הקהילה השחורה מרגישה שביידן יחזב אותם, שהם נתנו לו את הנשיאות, והוא לא עשה שום דבר כדי לעשות משהו בקשר לדיכוי הצבעה שלהם. מצד שני, יש עוד דבר. ביוני, חוק ההפלות.
כן, מגיע לבית המשפט העליון, לא?
בדיוק. לא נעים לי להגיד, אני איפשהו מקווה שהם יעשו על הפלות.
שזה יזעזע מספיק.
אם הם אוסרים על הפלות, אנשים יצביעו כמו מטורפים. אבל מה שהם עושים עכשיו הרפובליקנים, וזה הולך להיות גם בבחירות אמצע, אין יותר מצב שרפובליקני מפסיד. אם הוא מפסיד, הוא לא מוכן להודות בזה שהוא מפסיד.
ישר לבתי המשפט.
בדיוק. ואז זה מתחיל להיגרר לבתי משפט, וזה בדיוק מה שהם הולכים לעשות בבחירות לנשיאות בפעם הבאה, ואז ייווצר מצב שבית המשפט העליון יצטרך להכריע. ואנחנו יודעים מה תהיה התשובה.
תשמעי, הדיבור שאני שומע יותר ויותר, שאמריקה בשלה להתפרקות, או למלחמת אזרחים, או לשניהם ביחד.
אז זהו, הבוקר אני שמעתי את רעיון אצל לורנס אודונל, הוא ראיין איזה אירי אחד, איזה פרופסור אירי מאוד ידוע, שכתב ספר על מלחמת אזרחים, והוא הסביר שלא תהיה מלחמת אזרחים. אתה יודע, זה כמו שאצלנו אומרים שלא תהיה מלחמת אזרחים, כי אין אזרחים
בישראל. אגב, אני לא חושב שתהיה מלחמת אזרחים, אני חושב ש... לא, הקטע הוא... לא, כי רק צד אחד ילחם, זה כל הקטע.
לא, גם ההסבר שלו הוא על הקטע, כמו שאני אומרת, לא תהיה מלחמת אזרחים, כי אנחנו נתינים כולנו, אין אזרחים בישראל. אז ככה לא יהיה מלחמת אזרחים בארצות הברית, על הפרינציפ.
אני לא חושבת שתהיה פה מלחמת אזרחים, אני גם לא חושבת שרוב הרפובליקנים מעוניינים במלחמת אזרחים, ואל תשכחו שבסופו של דבר האמריקאי הממוצע רוצה לעשות קניות, ולשבת בבית ולאכול צ'יפס. אז לא כל כך מהר רוצים, רצים למלחמת אזרחים. אני כן חושבת שיש סיכוי רציני לארצות הברית להפוך להיות אולי לא דיקטטורה, אבל להיפרד מהדמוקרטיה. אם הרפובליקנים חוזרים
יש טענה, ואני חושב שזה עבר כחוט השני לאורך כל השיחה שלנו פה, אבל לא רק בשיחה הזאת ולא רק פה, שאמריקה מזמן לא דמוקרטיה במובן הטהור של הגדרת הדמוקרטיה. זאת אומרת, יש היום אפילו ישראל, אבל נניח רגע לישראל, אנחנו קטנים מדי ולא ומסובכים מדי, אבל אני מניח שבאירופה יש דמוקרטיות הרבה יותר מסודרות ומאורגנות. ראינו עכשיו את חילופי השלטון בגרמניה, פשוט תענוג, זה לא יאמן.
בפירוש.
כן, בצורה מנומסת, בצורה הגיונית, בלי, אגב, אפרופו הגזענות והניאונאצים.
הם ידועים באנימוס והסדר שלהם.
כן, בסדר, אין בעיה, אני מדבר עכשיו בפורמט הנוכחי, שהוא קצת יותר נעים. אין שם שום סבלנות וסובלנות, לא לנאצים, ואפילו לא לנאונאצים, ולא למפלגות אולטרה גזעניות, הם לא מאפשרים להם, זאת אומרת, גם אם מישהו נבחר כזה, בית המשפט באופן אוטומטי פוסל את הבחירה הזו, בלי חוכמות, אין פה מצב שמין טראמפ כזה עם האג'נדה שלו היה יכול להיות פתאום ראש ממשלה בגרמניה, כמו שזה נראה כרגע, לפחות בגרסה האירופית שלו, אבל זה קצת מסובך מדי.
תשמע, אני ביליתי פה 3 שנים מסיבות מגוונות בבית הנבחרים של מיזורי, וזכיתי להכיר את הנציגים הרפובליקנים שהם רוב מוחלט. פחד אלוהים. זה אנשים, זה באמת אנשים שלא מבינים ולא מאמינים בדמוקרטיה.
טוב, גבירותיי, זה היה לי לעונג, אני חושב שהיינו יכולים להמשיך לדבר באמת שעות, כי אין גבול לדברים האלה. לילה טוב, תודה רבה, היה כיף.